היום בבוקר, יום שישי, נודע כי זהבה, טרנסית פלסטינית בת 22, התאבדה. היא התאבדה כבר בשני שעבר. ואנחנו רוצים בדקות הקרובות לדבר עליה כדי להבין מה זה אומר להיות טרנסית פלסטינית, ולהבין איזה מסגרות יש בשביל קבוצה שהיא הייתה נרדפת בבית שלה, והמשיכה להיות נרדפת באיזשהו מקום, גם במקום שבו, שאותו ניסתה להפוך לבית ולא הצליחה בסופו של דבר. שלום לנינה הלוי, פעילה בפרויקט גילה להעצמה הטרנסית.
בוקר טוב.
ובוקר טוב לתמר בן דוד, כתבת חברה ורווחה בשיחה מקומית.
אהלן, בוקר טוב.
שתיכם הכרתם אותה, נכון?
כן. אני הכרתי אותה וליוויתי אותה בשנה האחרונה, כן.
אני צריכה להגיד שאני לא פגשתי את זהבה באופן אישי. אני ולילך בן דוד, בשיחה מקומית בעצם ערכנו כתבה על המצב של פליטים להט"בים פלסטינים, ובמסגרת הכתבה הזאת לילך הייתה זו שראיינה אותה. אני מן הסתם תמללתי את הרעיונות ועברתי עליהם. זו ההיכרות שלי עם זהבה, אבל לא באופן אישי.
ותכף נדבר באמת על מה שהיא פגשה כאן ועל המערכת, כן, שקולטת או לא קולטת נשים או גברים במצבה. נינה, ספרי לנו עליה.
זהבה בעצם גדלה מעבר לקו הירוק, מעבר לחומת ההפרדה, מגיל מאוד 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 צעיר עקב נסיבות חיים מאוד מאוד קשות במשפחה שבה היא גדלה. היא בעצם חיה ברחוב ושרדה כפי יכולתה. בגלל הזהות שלה היא לא יכלה להישאר בעצם איפה שהיא גדלה, והיא התחילה מתישהו פשוט לברוח, לחצות את הגדר, לברוח, לשהות כאן איזה שהן תקופות בתנאים לא תנאים, ומפעם לפעם היו פשוט תופסים אותה, שמים אותה בבית המעצר, באבו כביר לכמה חודשים, ואז מגרשים אותה חזרה. אחרי כמה מחזורים של הדבר הזה, כנראה שעובדת סוציאלית בבית המעצר הבינה שיש פה איזשהו עניין שלא סתם היא מסתננת עיניי, אלא באמת מסוכן לה בשטחים, והתחילה לדחות למה וזה, ואז בעצם קישרו אותה לאגודת הלהט"ב, שהוציאו לה אישור שהיא הזמני בארץ.
שזה על הבסיס בעצם שהיא נרדפת שם ונמצאת בסכנת חיים.
כן, בדיוק, בדיוק.
בגלל מי שהיא.
מסיבות רווחתיות, מה שנקרא. ובעצם זה אישורים זמניים, שבמקרה של זהבה היא הייתה צריכה לחדש את זה כל 3 חודשים. זה לא נותן אפשרות לעבוד בארץ, אין לה ביטוח בריאות, אין לה שום בעצם שום תנאים סוציאליים, והיא בעצם זה דן אותה כמעט באופן ודאי לחיי הישרדות ברחוב כמו שהיא שרדה
עד אומר, עד. שזה אומר זנות במרבית המקרים.
שזה אומר שבני נוער וצעירים שמוצאים את עצמם ברחוב ללא מערכת תמיכה בכל מקום בעולם ובכל תקופה בהיסטוריה, זה מה שהם עושים.
כן. ככה
שורדים. כן. והיא ממש, ממש,
על
ממש...
על כל מה שמשתמע מזה, על כל הצלקות, על כל הפגיעות.
כן,
על
טראומה, כן. מינית, ניצול, סבל, סבל באמת אינסופי.
חיים שהם כשלעצמם יהיו מתמשך, כי אנחנו יהיו יודעים
מתמשך, ש... כן,
שחיים
לגמרי,
בזנות
בוודאי.
זה יהיו מתמשך.
בעיקר אם את בתחתית המדרג החברתי, ובעצם אין אף אחד שיגן עליי, זאת אומרת, לראות שוטר זה תמיד האימה בשבילה, כי אולי לא ימצא חן בעיניו שהיא פלסטינית, או שהאישור שלה תכף פג תוקפו, היא כאילו הייתה בחוויית נרדפות מתמדת. בתקופה שאני הכרתי אותה היה איזשהו אי של שקט יחסי, היא נקלטה בשלטר חירומי שיש לצעירות וצעירים שלנו שנקרא הגג הוורוד בתל אביב. וזה בעצם תקופה היחידה שהיה לה ככה קצת אוויר לנשום וקצת יותר אפשרות לבטא את הזהות שלה כטרנסית. צריך לומר שהשהייה בגג הוורוד מוגבלת ל4 חודשים בלבד, שזה די הזוי שעל פי נוהל שלטר חירומי, שהוא בעצם המקום האחרון והרבה פעם היחיד שאפשר לפנות אליו, הוא מוגבל ל4 חודשים, ומי שתמו 4 חודשים
וזה
האלה...
וזה תקנה של המדינה.
כן, כן, okay. כן, כן. מי שתמו 4 חודשים האלה, תודה, סליחה ושלום, והיא בעצם נפלטה בחזרה לרחוב, ומשם זה היה כזה לאלתר למענים. פעם היא קיבלה איזושהי תקופה חדר במלון, בתקופה של הקורונה, כשחדרי המלון היו ריקים, זה נדמה לי שאגודת הלהט"ב סידרה לה. אני הצלחתי פה ושם לסדר לה לישות באיזה אכסניה, ובתקופה האחרונה מאוד מאוד ניסינו למצוא מסגרות של אלם שיקלטו אותה. אגב, בדרך כלל, אצלנו שרשרת המענים היא שאחרי הגג הוורוד בעצם עוברים להוסטל שהוא פחות חירומי, שנקרא בני דרך. עכשיו, מסתבר שגם למיטב הבנתי, גם לגג הוורוד וגם לבני דרך יש מכסה מאוד מצומצמת לקלוט להט"בים פלסטינים, אוקיי? ודווקא חלק לא קטן ממי שחיים ברחוב בתנאים לא תנאים, הם בדיוק אלה ש...
כלומר, הם מוגבלים במספר הלהט"בים הפלסטינים שהם יכולים לקלוט, ואני מניחה כן. שזה נובע מכך, שבאופן עקרוני אין מספיק מקום אף פעם לכל מי שרוצה להיות שם.
אני לא קיעה בנבחי, אבל אני יודעת שכשאני מבקשת ושואלת, אוקיי, נגמרת לה התקופה של הבגג הוורוד, לאן הלאה, איזה אופק אתם נותנים לה, אז אומרים, לא, עכשיו יש אצלנו מישהו פלסטיני, אנחנו לא יכולים לקלוט עוד אחד. אני חושבת, להבנתי, בכל מקרה של קליטת מבקש מקלט להט"בי פלסטיני, צריכה להיות בקשה לאישור חריג מהרווחה. אוקיי? זאת אומרת, זה כאילו החרגה מתמשכת של מצב שהוא בעצם מצב קבוע, שלהט"בים נאלצים לברוח, להימלט על חייהם, מסוכן להם להישאר בשטחים. ובעצם הם מגיעים כאן, לא נותנים להם שום תנאים, שום אמצעים לחיות, ובעצם הם נידונים, ואני עוד פעם, אני עושה עבודת רחוב כבר לא מעט שנים, ואני רואה את המקרים האלה, אני רואה את הטרגדיות, אני רואה לאן הצעירים ובני הנוער האלה הם מדרדרים, עד כמה הם מנוצלים, ואיזה טרגדיות קורות שם.
כן. אני רוצה ללכת לפרק האחרון בעצם, אוקיי? ואנחנו לא מגיעים כאן לשום מסקנות, כי אנחנו לא יודעים, כי לא היינו שם. אבל ממה שאנחנו מבינות, היא הייתה במסגרת לנשים של אלם באזור המרכז, והרווחה הטילה וטו, בשביל מה שהוגדר מה, חזות גברית מדי? למרות שהיא נקלטה שם לפי מה שאתם מבינות בטוב?
כן, היא נקלטה שם, זה היה שבר מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, הצוות נדלק עליה, היא נדלקה עליהם, הנערות קיבלו אותה נורא נורא יפה, היא הספיקה להתמקם שם על יומיים, בסך הכל.
ואז מה קרה?
מה שקורה בתנאים האלה זה שגם, את יודעת, יש איזו תפנית טובה, אז כזה כולנו נושמות לרווחה, ועוד פחות מוכנות לבומבה כמו רגע קודם. זאת אומרת, ואז פתאום אני מקבלת טלפון שם מהצוות באלמה, ואומרות לי, לא, המפקחת לא אישרה, החזות שלה גברית מדי לטעמם, עוד פעם, איפה יתאפשר לאישה לעשות תהליך של התאמה מגדרית כשאין לה זכויות רפואיות, כשאין לה כסף, לא, מילא לבגדים, לאוכל וסיגרת לא היה לה כסף, אוקיי? זאת אומרת, הייתה בתנאי הישרדות מתמדת, וכל מה שהיה לה וכל מה שהחזיק אותה מיום ליום, זה היה כל מיני תרומות שאנחנו קוששנו וכל מיני מענים, באמת, זה פלסטרים על פצע אנוש מה שהיה, והיא הבינה היטב, היא לא הייתה טיפשה, הייתה צעירה מאוד 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 חכמה. מאוד חכמה, מאוד מיוחדת, והיא פשוט הבינה שאין לה פה שום אופק.
והעבירו אותה למסגרת אחרת בחיפה.
נכון, העבירו אותה למסגרת אחרת בחיפה.
של נערים.
לא של נערים, מסגרת מעורבת. מסגרת מעורבת לנוער וצעירים מנוצלים מינית מסחרית.
אוקיי, שאני חייבת לתהות איך מסגרת מעורבת יכולה לעבוד, אבל זה נושא לשיחה אחרת.
מסגרת מעורבת יכולה לעבוד מצוין.
אוקיי.
לפחות במסגרת מעורבת יש פחות נטייה לתייג כאילו כמה את גברית או כמה את נשית או כל מיני קטגוריות כאלה מלאכותיות שהחברה מנסה להטיל עלינו.
אוקיי, אבל זה בכל זאת לא עבד בשבילה.
זה היה לה קשה מאוד להיקלט שם. בואי נגיד, קודם כל מערכת התמיכה שלה הייתה במרכז, המכללה שבה היא למדה עברית, פרויקט גילה ופרויקט לולה של המרכז הגאה שליוו אותה, מחלקת הפליטים של האגודה, האום שבו התחלנו תהליך של להגיש בקשה בעצם למקלט במדינה שלישית. כל הגורמים האלה היו בתל אביב, אוקיי?
זהו, אנחנו צריכות להתחיל להתקדם, כי תכף יגמר לנו הזמן, ואני רוצה באמת ללכת למה בעולם אידיאלי אפשר היה לעשות. תמר, אני גם שואלת אותך, אוקיי, דיברתם בזמנו גם איתה ועם להטבים נוספים מהחברה הפלסטינית. מה העתיד שלהם בעצם? לעבור למדינה שלישית? זה בעצם האופציה? מקלט במדינה שלישית?
כן, המדינה, מבחינת המדינה, מה שמדינת ישראל רוצה מהלהטבים הפלסטינים האלה זה שהם יעופו מכאן. פשוט מאוד. אבל כשהיא עושה את זה, היא בעצם מסתמכת, חשוב לומר, על אמנות פליטים בינלאומיות, שמצד אחד היא נסמכת עליהם, כדי להגיד, הנה, קחו אחריות אונרה, הסוכנות של האום שאחראית על פליטים פלסטינים, קחו אחריות על הפליטים הפלסטינים האלה, למרות שלא מדובר בפליטים פלסטינים על פי ההגדרות של אונרה. אונרה אחראים רק על פליטים פלסטינים מ-48 ו-67, כאן מדובר בפליטות יחידנית בעקבות מסיבות אישיות, משפחתיות, של זהות מינית ומגדרית. אז מצד אחד המדינה רוכבת על זה, מצד שני, תחת אותן הסכמות של האום, הסכמות בינלאומיות שישראל מחויבת אליהן, שבאופן היסטורי הייתה אחת מהזמן שלהן, היא מתכחשת לפליטות של אותם אנשים. כלומר, היא מותירה אותם במצב של מה שהיא קוראת מאוימים, היא מכירה בהיותם תחת איום חיים.
אבל לא עושה את הצעד הבא.
אבל אומרת, לנו אין שום, כל המחויבות שלנו כמדינת ישראל, וזו מחויבות שבגץ קפה עלינו, זה לא לזרוק אותם חזרה לגדה המערבית, שאולי ירצחו אותם שם.
אני רוצה ברשותכם,
שהם יחיו כאן, זה לא מקובל.
אני רוצה ברשותכם להביא את התגובה של משרד הרווחה והביטחון החברתי, שאומרים כך, אנחנו במצער עמוק על מותה של זהבה, ושולחים את תנחומינו הכנים ליקיריה. משרד הרווחה והביטחון החברתי עשה ככל שביכולתו על מנת לתת מענה הומניטרי ומותאם לכל הפונים אשר מבקשים סיוע מהמדינה. המנוחה קיבלה השמה למסגרות שמפעיל המשרד לקהילה הלהט"בית ושהתה בשלוש מהן. הקושי החברתי שמולו מתמודדת הקהילה הטרנסג'נדרית ומורכב ומאתגר, ושירותי הרווחה של מדינת ישראל עושים כל אשר ביכולתם על מנת להושיט יד ולסייע לאוכלוסייה זו. יודגש כי הטענות על נסיבות העברתה בין המסגרות ייבדקו על ידי המשרד. נינה, את רוצה להגיד משפט אחרון?
כן, אני חושבת שזאת חוצפה, אני חושבת שזאת עתימות, אני חושבת שזה לעג לרש. אנחנו כרגע, כאילו, הפורמט שלנו פה מאוד מאוד מצומצם, אבל יש המון המון דברים מאוד מאוד לא נאותים ועקומים ביחס של הרווחה לאנשים טרנג'נדרים, ואני חושבת שאנחנו נמשיך להילחם על הזכויות שלנו, ואני חושבת ש... באמת, היעדר המענים או המקומות שבו לא התחלנו אפילו לדבר, באמת לעומק על הדרה של טרנסיות ממרחבים, למשל של נוער בסיכון. אוקיי? זה דברים שקורים, דברים שהם לא, מאוד 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 לא תקינים. עוד פעם, ההתבטאויות של מפקחות ברווחה, אני לא הייתי נוכחת, אבל אני שומעת מכל הכיוונים. צריך לומר שהארגונים שעובדים עם הרווחה תלויים ברווחה.
ולכן הם חששו לדבר גם כאן הבוקר.
כן, כן, כולם זועמים בארבע עיניים.
וחששים, כי הם יודעים שה...
אני לא מאשימה אותם, את יודעת, אני לא מאשימה אותם. בשביל להציל חיים לפעמים מתפשרים, גם אני עושה את זה, אוקיי? אבל משהו פה צריך לקרות, ומשהו מכל הדבר הזה צריך להציף אותו, וזה פשוט היום ונורא. העניין הזה, המחדל הזה בטיפול במבקשי מקלט פלסטינים הוא לא חדש, הוא ישן מאוד, והגיע הזמן לשנות אותו.
אז התחלנו בזה הבוקר, ואנחנו לפחות נמשיך ונעקוב, ואני מקווה שבפעם הבאה נוכל לדבר באמת יותר על העניין העקרוני. היום הבנו את הסיפור של זהבה, כי זה היה חשוב בעינינו, ומזה נמשיך הלאה. אני מאוד מודה לשתיכן.
המון המון תודה.
נינה לוי, פעילה בפרויקט גילה להעצמה טרנסית, ותמר בן דוד, כתבת חברה ורווחה בשיחה מקומית. תודה רבה.